שלום לכולם, שבוע טוב, ואנחנו בפרשת בשלח. אחת הפרשות החשובות ביותר בכל התורה, ואחת המרכזיות ביותר כמו שנראה. אנחנו נכנסים לקריאה של הטקסט עצמו, פרק י"ג, שמות פרק י"ג, פסוק י"ז, ויהי בשלח פרעה את העם. רק הפסוק הראשון צופן בחובו כל כך הרבה דברים. מצד אחד כתוב ויהי. והזוהר אומר, איפה שמופיע ויהי, זה מדרשים, לא רק בזוהר, זה אומר שכאב, למה? כי זה נשמע כמו והיא זה בכי. כלומר, מה בכי ומה הצער ומה הכאב כאן? והתשובה, כשעם ישראל יוצאים ממצרים, כתוב, אומר הזוהר, ויהי בשלח פרעה את העם, אמר רבי שמעון, בואו ראה, כשיצאו ישראל ממצרים הייתה רוחם נשברת בקרבם. למה? הם יצאו לחופש. לא, והיו שומעים תשבחות של המלאכים ולא יכלו לשמוח בהן. ובשעה שכל החילות והמרכבות העליונים יצאו עם השכינה ממצרים, נשאו כולם שירות ותשבחות לפני הקדוש ברוך הוא. אז עורר הקדוש ברוך הוא את רוחם של ישראל שיהיו שומעים תשבחות אלו ונשארה רוחם בקרבם ולא פרחה מהם. עכשיו למה? אומר הזוהר, כאשר אדם מניח אדם מלאכתו, הוא מרגיש שבר עצמותיו ושבר רוחו. כך ישראל, כאשר יצאו ממצרים, היו טועמים טעם המיטה. כשבן אדם נמצא במצב כל כך נורא, של עבדות, עבודת פרח וכן הלאה, בעיקר שאתה נמצא תחת איום ששמד, המצרים, התוכנית, היה פתרון הסופי, להשמיד את עם ישראל, להרוג את התינוקות, ולהשמיד את היתר בעבודת פרח. היה עוד אחד שלא מזמן ניסה ככה. שמישהו נמצא במקום כזה, אומר הזוהר, אתה יש לך דבר אחד בראש, וזה לשרוד את השעה הבאה. לשרוד את היום הבא. לשרוד, פשוט לשרוד. זהו, מה שיש, אין לך משהו אחר בראש. כשאתה יוצא ממצרים, ואתה לא עבד יותר, על מה אתה יכול לחשוב? אתה יכול פתאום, אתה מתחיל לתפוס מה עבר עליך. קוראים לזה היום פוסט-טראומה. בני ישראל יוצאים ממצרים, הם בפוסט-טראומה קלאסי. אחרי 210 שנים של עינויים וסבל. מי שראה צילומים, של בעלות הברית שמשחררים את מכונות הריכוז. אתה לא רואה אנשים קופצים ושמחים. אתה רואה אנשים עומדים בהלם מוחלט. או שוכבים בעיניים מתות. הם לא רואים את העתיד, הם מסוגלים בשלב הראשון, רק פתאום הם תופסים מה עבר עליהם. עד אותו רגע הם לא תפסו. הם פשוט היו ברגע לחיות, להתגבר ולחיות את השרידות. זהו. אין לך שום מקום על ההארד דיסק לשום דבר אחר חוץ מאשר לשרוד. עכשיו פתאום אין אימה של המוות, אתה מתחיל לתפוס איפה היית. היו שבורים לגמרי. הנס היה שבשישה הימים הבאים הם עוברים תהליך של ריפוי מהיר, של טיפול בפוסט-טראומה בעצם. ולכן, מה שהזוהר אומר, כאשר יצאו ממצרים היו תואמים את המיטה, והקדוש ברוך הוא רפאם שנאמר, והשם הולך לפניהם יומם. וכל הדרכים העלו ריחות של רפואה ונכנסו בגופם, ונרפאו, וכל התשבחות שהיו שומעים היו שמחים ונחה רוחם. ויהי בשלח פרעה את העם, אז עכשיו מה זה, אנחנו מבינים, למה זה חשוב להבין, כי כמו שאמרנו, אתה בא לעם שלם היום ומדבר איתם על לשנות את העולם, לגאול את המדינה, לגאול את כדור הארץ, לשנות הכל. כולם נורא עסוקים מקוץ הרוח ומעבודה קשה. אם לא היה הנס של מכת בכורות והאור הגדול שהתגלה בליל יציאת מצרים, אין סיכוי שהיינו יוצאים ממצרים. כל אחד היה עסוק רק בפינה הקטנה שלו,
מי יחשוב שיכול, משה, עכשיו תן לנו לחיות, אנחנו בקושי חיים, אתה מדבר איתנו על מה? הארץ המובטחת, זה לא ריאלי. לא מעשי בכלל, אין איזה שום קשר למציאות. עצם זה שהגענו לרמת נבואה בליל יציאת מצרים, זה היה הדרך היחידה להוציא אותנו משם. אבל למחרת זה נעלם, ונשארנו עם מה? עם הפוסט טראומה. זה מה שהזוהר אומר. אבל כבר היינו בחוץ. היינו בחוץ והלכנו, למה? כי היינו עבדים. הלכנו אחרי מי שהוביל אותנו, משה היה המנצח, הוא ניצח את פרו, היה דו-קרב. בין פרו לבין, פרו וחרטומיו לבין משה ואהרון, משה ואהרון ניצחו, פרו הפסיד. הכישוף שלהם היה יותר חזק. נורא פשוט. הלכנו אחרי מי שהיה חזק, אחרי המנצח. עוד לא היינו שם. ומה זה בשלח פרו את העם? הרי פרו שלח כי ביד חזקה יגרשם מארצו. גירש אותנו ביד חזקה, תצאו מפה. למה, מה זה, מה אנחנו מבינים מזה? כי סך הכל הפרשה הזאת היא מאוד מיוחדת. כי הנקודת המפנה העיקרית היא במציאות. ולמה אנחנו אומרים את זה? כדי להגיע למצב שבן אדם מסוגל להגיע למדרגה של מימוש עצמי, הוא חייב להגיע למצב ויהי בשלח פרו את העם. איך? מה אמרנו? פרו, אנחנו יכולים להסתכל על זה כתור אישיות היסטורית, ואנחנו יכולים להסתכל על פרו בתור היצר של כל אחד מאיתנו. הפרה, ההפרעה, הקשה עורף, זה פרו. כדי שפרו ישחרר את העם, שזה כוחות הנשמה, כמו שהזוהר אמר לנו בהתחלה, הוא חייב לחטוף מכות. אמרנו את זה הרבה מאוד פעמים. אף בן אדם לא מגיע לשינויים עמוקים באישיות לכתובה, מלשבת על המרפסת, על איזה אי בטרופים, ולשתות פינה קולדה. זה לא יקרה. מתי זה קורה? חז"ל אומרים, כמו זיתים. זיתים. מה אנחנו צריכים זיתים? טעמתם פעם זית? כמו שהוא גודל על העץ, יותר גרוע ממרור, נכון? אבל הוא, יש בפנים את השמן, מה הוא ייתן לכם את השמן לבד? אתם באים מתחת לעץ זית, עומדים עם הפיילה, והזית מטפטף לתוך הפיילה, נכון? לא נכון. צריך לנער את העץ, עד שנופלים בזיתים. אחר כך אתה לוקח את הזיתים, מה אתה עושה? אתה מפעיל לחץ. ועוד לחץ. ועוד לחץ. ועוד לחץ, ובסוף הזיתים שחררים, תחת לחץ הם שחררים את השמן, נכון? אותו דבר פרעו. פרעו הפרטי של כל אחד מאיתנו, בלי לחץ, הוא לא משחרר כלום. הוא לא משחרר כלום, אתה צריך להפעיל עליו לחץ. מכירים את הביטוי, עייפים אך מרוצים? רק אחרי שאתה מכניס לפרעו בראש עם פטיש, 5 קילו, 10 קילו, 10 קילו וכן הלאה, והוא כבר גמור, אז הוא משחרר אותך. כל זמן שהפרו שלך ככה שמנמן וטוב לב, עם הפינה קולדה על המרפסת, הוא לא משחרר אותך. אז יכול להיות שאתה לא עייף, אתה מרגיש טוב בגוף, ואתה מרגיש ריק בנשמה. וישמן, ישורון, ויבת. ולכן, איך עושים את זה? עכשיו, בעולם העתיק, אנשים היו מתגלגלים על חרולים, מתגלגלים בשלג, מריבים את עצמם, עושים טעניות אחרי טעניות וכן הלאה וכן הלאה, כל מיני דברים של כדי לענות את הגוף, לעשות אותו עני, כדי שהנשמה תהיה עשירה. אומר הזוהר, צריך האדם לגוף חלש ונשמה חזקה. אם הגוף חזק, הנשמה חלשה. בדור שלנו אומר הבעל שם טוב הקדוש, איפה אנחנו כל כך חלשים, בן אדם עושה טענית, כולם מצבנים אותו. לא רק זה, יצא שכרך בהפסדך. אלא אם כן אתה מתפלל ואתה נמצא אנשים רוחניים, אל תתרניות, כי אתה עוד חושב את הצדיק גדול, ואז מגיע לך גם להתעצבן על אנשים, כי אתה כזה צדיק, אז בטח אתה עכשיו עושה ביקורת על כולם. לא כדאי. במקום זה, מה הדרך? שבעל שם טוב לימד? תעשה טוב לאנשים. תיקח את הגוף ותשעבד אותו לתת שירות לאנשים. לאישה, לבעל, לילדים, ללקוחות, לשכנים, סתם בן אדם ברחוב. תיקח את הגוף ותעייף אותו. תכניס בו מה זה. תשעבד אותו, לעשות למען הזולת. רק כשאדם עסוק, תשימו לב, אנשים שמשבדים את עצמם לעשות למען הזולת, זה אנשים היחידים שבאמת שמחים. אנשים שכל הזמן דואגים שיהיה לי נוח ויהיה לי נעים ויהיה לי טוב ויהיה לזה, ואני לא מתאמץ. אפילו טיפה מעבר למינימום, זה אנשים ממורמרים, חמוצים, קשה להם, קשה להם עם החיים, יש להם טענה על כל דבר, אף פעם איפה תשים אותם על הצד, אז לא נוח להם, על הצד שני לא נוח להם. בישיבה לא נוח להם במידה, תיתן להם משהו לאכול, זה חמוץ מדי, מתוק מדי. כל, למה? ברגע שהפרעה שלך שמן, אתה רזה. הוא מריב אותך, הוא בולע הכל, לא משאיר לך כלום. אתה רוצה להיות מרוצה, אתה צריך להיות עייף. אתה צריך לעייף אותו, להריץ אותו, תלך תבוא, תלך תבוא, תעשה לזה, תעשה לזה, בלי חשבונות. לא, בלי חשבונות שעכשיו תעשה משהו טוב למישהו, אז הוא יחזיר לך בחזרה. לא, אתה לא עושה את זה כדי גוף. בשביל מה אתה פה? נראה אותך עושה משהו בשביל מישהו. לא, אבל קשה לי, קר בחוץ, חם בחוץ, כזה, אני נעליים, אני זה, כואב לי ברגל, יש לי דורבן, יש לי ככה, יש לי זה, האוזן מצלצלת. לא, כל, לא, לא, יאללה, יאללה. לקום ולעשות, למען מישהו אחר. לא, אבל זה, הוא לא מגיע, לא, לא שייך. מישהו שאל אותך בכלל. צריך עזרה, תעשה. תעשה מה שנקרא אקסטרה מייל. ברגע שאתה עושה את האקסטרה מייל, בכל מה שאתה עושה, בתור פילוסופיית חיים של ואי בשלח פרעה את העם. שהגוף חבוט, הנשמה יכולה להשתחרר. חבטות שאנחנו עברנו במצרים, בלי זה לא היינו מגיעים להר סיני, אין מה לעשות. לא היינו יוצאים ממצרים. היינו נשארים, עוד יש לנו, הרי טוב אשר אמר לך, אמרנו לך במצרים, טוב לנו שבטנו אסיר הבשר. אסיר הבשר? בטח, אכלנו במצרים, סטייקים, פרגיות, הכל. קש הכיל אותנו. אבל אתה יודע שאתה חמוץ ואתה ממורמר, הכל רע. לא משנה מה, ייתנו לך שום דבר לא יהיה טוב. תביא את הבן אדם למסעדת שפים הכי טובה, לא, אבל הכיסא קצת עקום, וזה ככה, והשף לא חייך אליי, בטח כבר, כבר הוא לא היה בסדר, תמצא משהו. זה פרעה. ואתה צריך פשוט להגיד, פשוט להגיע, להביא את פרעה למצב, שהוא יאללה, לך, לך, לך כבר, תשחרר, תעזוב אותי. בלי מכות הוא לא ישחרר אותך. אין מצב. אין מצב שבן אדם יושב לו במנוחה, הוא מגיע לרמות של התפתחות רוחנית גבוהה, אין כזה דבר. אם פרעה לא חוטף, אין בשלח. זוכרים בהגדה? 10 מכות קיבל פרעה במצרים, 50 על הים, 250 על הים. כל המכות, למה? עד שהגוף לא חוטף את המכות, הוא לא משחרר. אז שהוא משחרר, מתי? והיא בשלח, פרעה את העם. בשלח, שהגוף משחרר מתי? עייפים, הגוף עייף, אך הנשמה מרוצה. אבל עוד פעם, צריך להיזהר. אם הבן אדם עייף את עצמו עם חשבונות, חשבונות יותר מעייפים מעבודה קשה. ניהול חשבונות? ככה חייכתי אליו בבוקר, הוא לא חייך אליי בערב. אמרתי לו בוקר טוב, הוא לא אמר לי ערב טוב. שלחתי לו הודעה, שלחתי הודעה, ברכה ליום הולדת, היה יום הולדת שלי, הוא שכח. כל החשבונות האלה, הנהלת חשבונות הזאת, זה מכה שלא כתובה בתורה. ודרך אגב, קיבלת רישיון הנהלת חשבונות של הקדוש ברוך הוא? מישהו משלם לך על זה? יש רק כתב, כתב הסמכה וכתב כתב מינוי לתפקיד? לא, אין לך. אז מה אתה עושה חשבונות? להיזהר. עכשיו אנחנו מבינים את ההמשך. ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא. מפת המזרח התיכון. הנה פה מצרים. אוקיי? בני ישראל היו בארץ גושן שרוב המפרשים אומרים שזה ליד הים. כלומר צפון מצרים ליד הדלטה. מפה לישראל צריך ללכת מזרח הקו ישר לאורך הים. והגעת לעזה. טוב, עזה תמיד זה בעיה. ישבו פלישתים בעזה. הפלישתים, היה להם רכב ברזל וכן הלאה. טוב, אז אתה יורד איזה כמה מעלות דרומה, אתה מגיע לבאר שבע. מבאר שבע אתה נכנס לארץ, כביש 6, הגעת לאן שאתה רוצה. נכון? אתה ממשיך לחברון, אתה ממשיך לראות איפה שאתה רוצה. אז תעקוף את פלישתים. לא, זה קרוב מדי. דרך שלושת ימים. ולכן לא נחם כי קרוב הוא, ויאסף אלוהים את העם דרך המדבר. ויאסף לקח אותם בסיבוב. למה? כדי להגיע, אם אתה בדלטה של מצרים, להגיע לים סוף, אתה במקום ללכת מזרח על ארץ ישראל, מה אתה עושה? אתה יורד קו ישר דרומה. בא לחסום קצת דרומה. ליד ים סוף, אתה צריך לרדת דרומה המון המון קילומטרים. שישה ימים של הליכה. שישה ימים של הליכה שאתה מגיע לים סוף. אתה מגיע לים סוף, למה לעשות את הסיבוב? הרי לא היה תעלת סואץ. כדי להגיע ממצרים לארץ ישראל, צריך להתאמץ כדי להגיע לים סוף. אם אתה הולך ישר, אתה מגיע ישר לארץ ישראל, ישר מזרחה. מה פתאום ים סוף? למה? ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף. רק מה זה ים סוף? סוף. צריך לבקוע את הסוף כדי להגיע לארץ ישראל. והחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים, לא, דיברנו על זה כבר, ואז זה ממשיך, ויסעו מסוכות ויחנו ביתם בקצה המדבר, והשם הולך לפניהם יומם בעמוד הענן, ולא ימיש עמוד הענן, ואז פרק י' ד'. וידבר השם אל משה לאמור, דבר את בני ישראל וישו ויחנו לפני פי החירות. מה זה חירות? חירות. אותו, בדיוק אותו כתב. מה אומר רשי? זה כבר פסוק ב' פרק י' ד'. פי החירות, על שם שנעשו שם בני חורין. זה פי החירות. מה נעשו בני חורין? חשבנו שהם נעשו בני חורין שהם יצאו ממצרים. עוד לא. עוד היו בפוסט טראומה, נכון? מתי אתה בן חורין? שמשחררים אותך מהכלא, או שאתה לוקח אחריות על החיים שלך? אה? שאתה לוקח אחריות. אפשר להוציא את הבן אדם מהכלא, אבל להוציא את הכלא מהבן אדם? כמה אנשים היו עשרות שנים בכלא? לא יודעים להסתדר בחוץ. הם גונבים בכוונה כדי שיתפסו אותם ויכניסו אותם לכלא. למה? בכלא יש לך ביטוח בריאות חינם, חימום, טלוויזיה, חינם.
מגורים
חינם, גג מעל הראש, אוכל בשעות קבועות, מזין, בדיוק מה שאתה צריך. נכון? בידור, הכל יש לך. אתה יוצא החוצה, זהו, אתה לבד. אתה לבד. לכן יש כאלה שאומרים, תראו את החברה שלנו. כל זקן צריך לרצוח מישהו. למה? הוא ייכנס לבית סוהר, הוא יקבל סוף סוף אוכל חם. זה, צריך להכניס את הזקנים לבתי סוהר, ואת האסירים לבתי זקנים. יותר פייר, נכון? דווקא אנשים שעבדו להקים את המדינה, אלה, לא אוכל, לא ביטוח, לא זה, לא הכל. לא, הביטוח שלך לא מכסה את זה, ולא מכסה את זה, ולא מכסה את זה. אף פעם לא אומרים להסיר, הביטוח לא מכסה. אתה צריך ניתוח, עושים לך ניתוח. צריך שיניים, טיפול שיניים. לאנשים שעם פנסיה של כלום, לא, אין אוכל, אין תרופות, כמה אנשים, אין להם כסף, גם לחימום בחורף וגם לתרופות. אצל אסירים אין כזאת בעיה. מי שחשב שהעולם שלנו ישר, הוא, כמה שאתה נכנס יותר לעומק, הוא יותר הפוך. אוקיי? להיות בן חורין, זה לקחת אחריות. על החיים שלך. האם אנחנו לקחנו אחריות? אמרנו, יצאנו ממצרים, היינו שבורים. איזה אחריות? היינו בפוסט טראומה. בן אדם בפוסט טראומה יכול לקחת אחריות? יש לו אנרגיה נפשית. לקחת אחריות על החיים שלו? אין לו. אומר פה הבורא למשה, תשמע, אני רוצה לספר לך מה הולך לקרות. ואמר פרעה לבני ישראל, אני סעיף פסוק ג' פרק י' ד', ואמר פרעה לבני ישראל, נבוכים הם בארץ סגר עליהם המדבר. וחיזקתי את לב פרעה, רדף אחריהם והכבדה בפרעה כל חילו. ידעו מצרים כי אני השם. ויוגד למלך מצרים כי ברח העם, ויהפך לבב פרעה. בן אדם חוטף לא 10 מכות, לא 250 מכות, 1,000 מכות. כי הוא נהיה שיקור, הוא מכור לאלכוהול, לסמים, לאימורים, לא משנה מה, לגניבה. הוא חוטף מכה אחרי מכה אחרי מכה, הוא איבד את המשפחה, את הילדים, את הבריאות, את החירות שלו, את העסק, הוא יושב בצוהר וכן הלאה, עם הפושים הכי נוראים וכו'. הוא משתחרר, עובר גמילה, בתוך זמן קצר הוא חוזר, פתאום פרעה, כי הוא שכח מהכל. יש מנגנון שאתה מחובר לפרעה, זה מנגנון הרס עצמי מובנה, שחוזר על עצמו, אצל אחד זה עם סמים, אצל אחד זה עם דפוסי התנהגות מסוימים, לכל אחד מאיתנו יש את ההתמכויות שלו, לכל אחד מאיתנו יש את הפרעה שלו, כבר יצאת לחירות, פרעה בתור פרעה, כמה מכות הוא חטף בינתיים, הטרם ידעת כי עבדה מצרים, אמרו לו, מה אתה רודף אחריהם? הוא מנסה עוד פעם, כמו אחד שאיבד את כל מה שיש לו באימורים, והוא נכנס לעוד סיבוב אחד, אולי הפעם הוא ירוויח את הכל בחזרה. עוד שחטה אחת. ואז הכל מתפרק. לא, אפילו כל האומרים אומרים שאתה צדיק, כל העולם אומרים שאתה צדיק, אומרים חז"ל, אל תאמין בעצמך עד יום מותך, עד הרגע האחרון. כי זה יכול ליפול עליך, הפרעה נמצא כל זמן שאתה חי ואתה נושם, גם מצד אחד אסור להתייאש מהרחמים ומהניסים, מצד שני, פרעה יכול לקפוץ עליך, במקום הכי לא צפוי, ולכן שאומרים שהבעל שם טוב ברגעים האחרונים שלו, עמדו התלמידים שלו ליד המיטה, וראו שהוא ממלמל, אחד מהם שם את האוזן ליד פיו של הבעל שם טוב. ושמעת הבעל שם טוב מתפלל, ריבונו שלם, תציל אותי מן הגאווה. הוא פחד עד הרגע האחרון, שתקפוץ עליו הגאווה, שהנה תראה מה שעשיתי, שיניתי את ההיסטוריה. פחד שזה יכול להפיל אותו רגע לפני. וכל מי שאומר שהוא כבר יתגבר על הגאווה, הוא ישקר גם על עוד דברים. על עוד דברים הוא ישקר גם כן. אתה חי, יש לך גוף, יש לך גוף, יש לך פרעה, זה אומר שאיפשהו זה נמצא. אז בואו נשים, איך אומר הרב השלג, תשים את זה על השולחן, למה? אין דבר שמחטא יותר כמו אור השמש. לפחות אתה יודע איפה זה, באותו רגע אתה כבר, אין לך גאווה כי יש לך גאווה. אתם מבינים את העניין?
מה
אותו דבר. אבל העיקר הממשיך. כי אמרנו, איפה פה החירות? למה דווקא שהגיעו לים סוף הגיעו לחירות? ויחזק השם את לב פרעה מלך מצרים, וירדוף אחרי בני ישראל, ובני ישראל יוצאים ביד רמה. פסוק י', ופרעה הקריב, ויישאו בני ישראל את עיניהם, והנה מצרים נוסע אחריהם. מה זה פרעה הקריב? אנחנו רואים פה משהו מדהים. אומר רש"י, ופרעה הקריב, היה לו לכתוב ופרעה קרב בבניין פעל. מה הוא הקריב? הקריב זה בבניין הפעיל. אם רוצים להגיד לנו שפרעה, רוצים לתאר את זה שפרעה עכשיו הגיע יותר קרוב, היה צריך להיות ופרעה קרב. כתוב פרעה הקריב. הקריב בבניין הפעיל. את מי הוא הקריב? הוא גרם לישראל, לעם ישראל להתקרב. ויישאו בני ישראל את עיניהם, והנה מצרים נוסע אחריהם, ויראו מאוד, ויצעקו בני ישראל אל השם. אומר הזוהר, פרעה הקריב את בני ישראל לאביהם שבשמיים. בסדר, כל בן אדם שהוא תחת לחץ וצרה, הוא מתפלל לבורא עולם. כן? אתם חושבים שזה פשוט? ממש לא פשוט. עד אברהם אבינו, אנשים לא העיזו לבקש עזרה מהאלים, כי האלים עוד היו יותר מגילים מבני אדם. בעולם הפגני, דיברנו על זה. אם מסתכלים על הפנתיאון של רומא, של יוון, של הנורדים, של ההודים, של הבבלים, של המצרים, כל האלים הם טיפוסים יצריים ללא מעצורים. אתה לא רוצה שום קשר עם אף אחד מהם. כלומר, תישאר זקוף מתחת לשולחן, תעשה קולות של שטיח. זה הסיפור. למה? שלא תמשוך את תשומת לב אף אחד מהם, שלא תתבלט, כי ברגע שמשכת את תשומת ליבם, גמר עליך. ייקחו לך כל מה שיש לך. כלומר, האדם בעולם העתיק לא התפלל לשום אל מכיו, אלא אם כן הוא התחיל, הוא בצרות, הוא ביקש רחמים. אני אתן לך, אני אקריב לך, אני אשלם לך, רק תעזוב אותי. אבל להתפלל לרחמי שמיים? אנחנו עוברים פה למצב שאמרנו, כל העניין של יציאת מצרים זה לילד את התודעה של יוד קי וו קי בעולם. של רחמים, של תקווה, של שמחת חיים, שמגיע לי שיהיה לי טוב, כי אוהבים אותי. מי אוהב אותי? בורא עולם, ברא אותי. יש לנו אבינו שבשמיים. ומכיוון שהוא אוהב אותי, אני מבקש את העזרה שלו, כי אני בצרה. זו הפעם הראשונה בהיסטוריה, שעם שלם מתפלל ככה לבורא עולם. ברגע הזה, עם ישראל עולה על במת ההיסטוריה. עד אותו רגע, אנחנו פסיבים, סטטיסטים. אנחנו עבדים במצרים, וישמע השם את נעקת בני ישראל. אנחנו לא מתפללים לבורא עולם, אנחנו פשוט, רע לנו, קשה לנו. אנחנו נענקים בשקט. מה זה ענקה? זה לא זעקה, זה לא צעקה, זה שבן אדם כואב לו, והוא מחניק את הזעקה, כי הוא פחד מהעונש. את המכות אנחנו פסיביים. זה בין משה לבין פרעה, אנחנו לא צד בעניין בכלל. ואחר כך משה אמרנו, הוא מנצח את פרעה, ושהוא אומר לנו להקריב, יישא לבית אבותם, לקשור ולהקריב ולעשות על האש, אז עשינו על האש. זה לא, אנחנו פסיביים עד הרגע הזה. עד הפסוק הזה הוא פרעה יקריב. פרעה יתקרב, ופתאום זה ישתחרר. אפשר לבקש עזרה. ואנחנו מבקשים עזרה. כעם אחד. פעם הראשונה בהיסטוריה. כן, אברהם מתפלל. יצחק מתפלל. יעקב מתפלל בצרתו. משה, יחידים. שעם שלם מתפלל ומבקש עזרה. זה לא היה. פה אנחנו עולים על במת ההיסטוריה בפעם הראשונה. הנה הגענו לפי החירות. החירות להאמין שיהיה טוב ולהאמין שבורא העולם רוצה בטובתך ולכן אתה מבקש עזרה. כי אתה יודע שיותר משעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להעניק. ואתה יודע, אולי כי לא ביקשתי. אני מבקש, כי אני מאמין שיש עם מי לדבר. זה שהיום ברור לנו שבן אדם בצער הוא מתפלל לבורא עולם. הנה הסטארט-אפ. פה זה מתחיל. זה הפעם הראשונה. פעם הראשונה שזה קורה. כל המין האנושי, ופרעה הקריב. בזכות מי? בזכות פרעה. הוא הפחיד אותנו, נבהלנו, פללנו. פתאום, רגע, מה קרה? מה אנחנו מתפללים? הפעם לא התפללנו. פללנו. ויצעקו בני ישראל על השם. פסוק תתוו. ויאמר השם אל משה, מה תצעק אליי? האם זה כמו האלילים הפגניים של מה אתה צועק אליי? אתה צועק אליי? בוא אני אראה לך מי אני. מה פתחת את הפה? התלוננת? אתה עוד תצער על זה. לא. מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל וישאו. ופה אחד הסודות הגדולים. אומר הזוהר כך. בזוהר הסולם, סעיף פי בית. פרשת בשלח. ואומר השם אל משה, מה תצעק אליי? מילה דה הוקמוה בספרי הדיסניותא. בספרי הדיסניותא, זה חלק מהזוהר שהוא עוד יותר נכנס לסודות, ששם זה מפרט. אבל מה שמופיע פה זה מספיק. נקפוץ אל סעיף פייטט. דבר בני ישראל ואיסאו. ואיסאו מלסגה מילין, לוי דנד יצאותה אשתה. ואיסאו, לכאן אתה פקיד לונד ואימטילון. דהל הימה, ימה אהבו שרן. אלא עדר לאלה דכתיב מה תצעק אליי. דקולו באתר דקיימי. ועדה ואיסאו אימטילון מנדה ללוי דנאו. פירוש. דבר בני ישראל ואיסאו, אומר הזור, דהיינו שיסאו מלהרבות דברים. חבר'ה, אני מאוד שמח שהתפללתם אליי, אבל זה לא הזמן. למה זה לא הזמן? עשיתם צ'ק על המדרגה הזאת, התפללתם, אני רוצה לתת לכם עוד מדרגה. בואו נסתכל על זה כך. יש שתי מדרגות של ניסים. מדרגה אחת, שבן אדם מתפלל מתוך אמונה שלמה בשם ביוד קי וו קי. ושהוא מתחבר לזה, עובר נס. מה זה הנס? שלא כדרך הטבע. דרך הטבע שאני מפחד. התחברתי לשם השם בתפילה, אני מרגיש שהשם איתי, אני לא מפחד יותר. מה קורה שאני לא מפחד יותר? כל הפסיכולוגיה שלי משתנה. כל צורת החשיבה משתנה. הייתי יכול לצאת לפועל. מה שיוצא מן הלב בא אל הלב, נכנס אל הלב. אם הייתי כועס, אם הייתי בעצבים, אם הייתי עכשיו... לא משנה מה, תחושת קורבן. באותו רגע שאני מתחבר לאותו תדר של יוד קי וו קי, שזה תקווה, ומגיע לי שיואבו אותי, ושמחת חיים, ורחמנות, ולהבין שזה אמיתי, וכל היתר זה בלוף. באותו רגע הטבע משתנה. זה נס. זה מדרגה מאוד חשובה של נס. בדרך כלל שבן אדם עושה כזה נס, הטבע שלא משתנה, ואם תמיד, או שהוא פחד, או שהיה קורבן, או שהוא כעס, או שהוא התקיף, מה שנקרא מנגנון של fight, flight and flight, and freeze, שזה המנגנון של, שהוא די חייתי, די תגובתי, די ראשוני, די בהמי, שהאדם מצליח להתעלות על הטבע, זה מדרגה עצומה של נס. ברור שאתה מרגיש אחרת, חווה אחרת, התחברת עכשיו לבורא, ושאני מרגיש שהבורא איתי, השם רואי לא יחסר, בינות דשי ירביצני, על מי מנוחות ינעלני, זהו, אני כבר במקום אחר. ברור שאני מתנהג אחרת, חושב אחרת, פותר בעיות אחרת, להפך, אני יכול למצוא את הבעיות, כי יש לי זמן, אני לא עסוק, אני לא עסוק בבעיה, אני יכול למצוא את הפתרון. אבל זה לא הסיפור. בורא עולם אומר, חבר'ה, יפה מאוד, אבל זה לא הזמן בשביל זה. עכשיו זה לא הזמן להתפלל. מה תצעק אליי? בדיוק אליי. עכשיו זה לא הזמן להתחבר ליוד קי וו קי. לחמלה, לאהבה, לתקווה, לא תמיד זה עובד. עכשיו אתם צריכים להתפלל יותר גבוה. מה זאת אומרת יותר גבוה? אין זמן לתפילה אתה. שואל, ואיסאו, לאיזה מקום ציווה אותם שיסו? הרי על הים היו שורים. הוא משיב אל הסובב למעלה. הוא לא התכוון ואיסאו קדימה, אלא ואיסאו למעלה. שכתוב מה תצעק אליי, שפירושו לתפארת. הרי כולם עמדו במקום הזה בתפארת, כל ישראל קשורים בתפארת. כולם צעקו והתפללו לתפירת תפארת, שזה יוד קי וו קי, זר אנפין, למגן דוד, למקום של האיזון, של ההגנה וכן הלאה. היינו כבר שם, אומר שם, אותה מדרגה אומרת, לא, לא, הגעתם לפה? תיסעו עכשיו יותר גבוה. כלומר, זה כמו שאתם עוברים בקומה 3, ואומרים לכם שם, לא, לא, אתם צריכים לעלות לקומה 10. זה לא פה. איך אני אגיע? וישאו, שישראל יישאו מכאן מתפארת ויעברו להיקשר במזלה, שהוא הדיקנה. אין אתה הזמן לתפארת, אלא במזלה תלוי הדבר. מה שכתוב בספר בצניוצה, במזלה תל ימילתה. הכל תלוי שם. ואתה הרם את מתך. מה זה מזלה? יש שני סוגים שניסים. כמו שאמרנו, יש נסך אחד שזה להתחבר לתפארת. תחבר ליות קי ואו קי. אתה מתחבר והכל משתנה. כל התפיסה, הכל לטובה, בחמלה, באהבה, בחסד וברחמים, ואז, כמו שאמרנו, מה שיוצא מהלב, נכנס אל הלב, ואתה מצליח להפוך את המצב על פניו. במה? בחיוך, באמונה, בוודאות, בשקט פנימי. הכל קורה. הכל מסתדר. הכל נהיה בנחת, ציוט של ציפורים, הכל בסדר. לפעמים זה לא עובד. לפעמים אתה צריך נס יותר גדול. הנס יותר גדול זה להתחבר לכתר העליון, להתחבר לעתיקה, לעתיק. להתחבר למקום של השורש של כל המציאות, של מחשבת הבריאה. להתחבר לשם זה להגיע למצב של שליטה מוחלטת. לא רק בטבע שלך, בטבע של הבריאה. פה השם אומר למשה, אני לא הכתובת כרגע, תלו עוד כמה קומות למעלה, שם הכתובת. תלו לשם, ויסעו, תיסעו לשם. איך אתה מתחבר לשם? איך אתה מתחבר לאותו מקום של הנהגת, הכתר? מה זה הכתר? הכתר זה הזרע הראשון, זה המקום שהניצוץ בורא פוגש את הניצוץ נברא. זה המקום שמשם השפע העליון מתחיל לצאת, וזה אומר שהכל נמצא שם בזרע. וזה אומר ששם מים זה עוד לא מים. זה רק מתחיל להיות. זה עוד לא ברור, הוא עוד לא יודע איך קוראים לו. ושאתה מתחבר למקום הזה, אתה יכול לקבוע שמים זה משהו שאפשר ללכת עליו ולהישאר יבשים ולא לטבוע. למה? כי מה? בורא עולם ייתן לנו לטבוע? לא יכול להיות. מחשבת הבריאה זה לטיב לנבראים. באותו רגע אתה הופך להיות שותף לבריאה. מה הייתה מחשבת הבריאה? לטיב לנבראים. ואיך אנחנו מביאים את הכי הרבה נחת רוח לבורא? שאנחנו הופכים להיות שותפים לבורא. עם מי אתם בשותפות? בנים אתם לשם אלוקיכם. מתי לאבא יש הכי הרבה נחת? שהבן לוקח את העסק לידיים. מה העסק? הבריאה. שאנחנו לוקחים את הבריאה בידיים. ואנחנו מחליטים שכרגע איך שמים חמצן דומה אם אני עובד לא מסתדר. אז אנחנו נשנה את זה. אנחנו נלך על המים. ואיך אנחנו רואים את זה? אומר השם למשה. ואתה הרם את מתך ונטה את ידך לים ובקעהו. בורא עולם אומר, משה, עד עכשיו למדנו להתחבר אליי, להשם, למידת התפארת. למידת האיזון והרחמים והכל שיש אמונה בטוב. עכשיו אני רוצה להעביר אתכם לשלב הבא. בואו תראו שאתם יכולים, כולכם, להפעיל את הבריאה, איך שאתם רוצים. אתם שותפים. אתם בורא שותף. ויבוא בני ישראל בתוך הים בבשה. מה אומר המדרש? משה היטה את המטה על הים, ובקע את הים. רק מה? בני ישראל לא ראו את זה. אתם מבינים, זה בעיה. אתה צריך לעשות כזה, להחליף תוכנה. להחליף תוכנה שזה אפשרי. הרי זה יקרה לך מול העיניים, ואתה לא תראה את זה, כי השכל לא מאמין, אל תאמין לחמישה חושים. החושים אומרים לך זה ככה, וזה בכלל לא ככה. נכון? משה בוקע את הים, עם ישראל לא רואה את זה. אבל אז משה אומר, בקענו את הים. עם ישראל לא רואה את זה. מה אומר המדרש? נחשון בן עמינדב, ראש שבט יהודה, אומר, אם משה אומר שנבקע הים, נבקע הים. אז נבקע את הים. והוא קופץ ונכנס למים. מה שנקרא קפיצת נחשון. באמונה כל כך שלמה, שכל עם ישראל קופץ אחריו למים. מה שנקרא, ויגיעו מים עד נפש. שהמים מגיעים לפה, ונחשון ובני ישראל נכנסים למים, אין מצב שאנחנו נטבע. למה? הרי בורא עולם פה מושקע יותר מאיתנו. הפרויקט הזה התחיל עוד מנוח, מאדם הראשון. מעכשיו הכל יטבע, מעשה ידיו טובים בים, אנחנו הולכים. הים נבקע. זהו, זה קרה. ושמהמים מגיעים עד נפש, פתאום אנחנו מסוגלים, כי האמנו בזה באמונה שלמה, והתוצאה הייתה שהלכנו על המים ביבשה. ועשינו את הנס. אז מי בקע את הים? משה ובני ישראל. כשותפים שלמים בבריאה. זו היא חירות אמיתית. לא שולט עליך מצב רוח של איזה שליט טיפש או בעל שררה. לא שולט עליך רופא בעל שררה או פקיד בעל שררה או סתם איזה מישהו שיש לו מפתח והחליט לנעול לך כי אחרת בשביל מה יש לו מפתח. לא שולט עליך שום אדם או שום דבר. ולא רק זה, לא שולטים עליך גם חוקים הטבע שבורא העולם קבע בבריאה. ככה קבוע ואנחנו הולכים לשנות את זה. למה? בשביל מה נברנו? להיות בורא. ואנחנו יכולים לשנות. לכן תקראו את התנך, תקראו את המשנה, תקראו את התלמוד, תקראו את המדרשים. מה חז"ל אומרים? כל מה שבורא העולם עושה, גם אנחנו עושים. מחיי מתים? אליהו יחיה מתים, אלישע יחיה מתים, הבעל שם טוב יחיה מתים, וכן הלאה וכן הלאה, יש רשימה ארוכה. משיב הרוח מוריד הגשם? אליהו הוריד גשם. חוני המעגל הוריד גשם. רבי עקיבא הוריד גשם. זה כל מיני מקרים שהורידו... גדולי האומה הורידו גשם. למה? זה עבודה שלנו. זה עבודה שלנו. כל מה שהבורא עושה, גם אנחנו יכולים לעשות. עצם המחשבה הזאת, זוהי החירות האמיתית. ולכן המקום נקרא פי החירות, כי במקום הזה נפל לנו הסימון. שלא תמיד אפשר לפתור בעיה בחינכון ובנחמדות. לפעמים... אתה צריך לעשות את הבלתי הגיוני, בלתי אפשרי, ולדעת שזה יקרה, למה אין אפשרות אחרת. וזה קורה. היכולת הזאת של להתווכח עם המציאות, זה ישראל, כי שרית עם אלוהים ואנשים ותוכל. מה זה אלוהים? בגימטריה, הטבע. הטבע קובע ככה, אבל אנחנו החלטנו אחרת. יש מדרש, סיפור על הבעל שם טוב. שבא עם התלמידים שלו ונכנסו למערה מלאה נטיפים של קרח. ורצו ללמוד, אבל היה חושך. אמר והשם, תדליקו את הנטיפים. אמרו, מה זאת אומרת? ממתי קרח דולק? אמר והשם, מי שאמר לשמן שידלוק, יגיד לקרח שידלוק. הדליקו את הנטיפים, באו עד הבוקר. איך זה יכול להיות? רגע. בתוך הקרח יש חמצן, יש מימן, וואו, חומר דלק מדהים, נכון? חמצן ומימן בוערים יפה מאוד, בלי לזהם את הסביבה, נכון? זה בערה ממש אקולוגית ירוקה. הכי יעיל. איך הבעל שם טוב ידע את זה? אני לא יודע אם הוא ידע את זה, אבל הוא ידע את זה. רגע, אבל מי הפריד שם את זה? מה אתה עושה? חשבונות לבורא עולם? מי שהחליט... שהשמן ידלוק, הוא גם יכול להחליט שהמים ידלקו. אין בעיה. ההיסטוריה של העולם מלאה בסיפורים של אנשים שעשו את הבלתי הגיוני, את הבלתי אפשרי. זה המסר של הפרשה הזאת. זה המסר של מה זה חירות, זה המסר של מה מטרת הקיום של האדם. אם אתה לא בורא מציאות, אז מה עשית פה? פספסת משהו. מה באנו לפה? לאכול? לשתות? לייצר פסולת? למחזר אותה? זה בשביל זה אנחנו פה? זה גם בעלי חיים יכולים לעשות. למה אנחנו נזר הבריאה? נוצרנו כדי להיות שותפים בבריאה. שותפים בבריאה, מה זה שותפים? שיש לנו גם מילה לגבי הבריאה. כרגע, מים לא נראה לנו איך שזה עובד, בוא נדליק את זה. בוא נלך על זה. והמים בעולם שינו את המהות שלהם. ושעברנו את הים, החלטנו שהמים יכולים לחזור להיות מים. מה לעשות? המצרים בדיוק היו בתוך המים, וטבעו. כי זה מה שקורה לאנשים, שהם במים, הם טובים. נכון? בעיקר מים עמוקים, ים סוף מאוד עמוק. איך עושים את זה? אז שמת לב, יש פה שלבים. יש את השלב של ויהי בשלח פרעה את העם. קודם כל צריכים לגרום לגוף שלנו לרצות לשלח את הנשמה לחופשי. למה? יותר מדי מציק לו, קשה לו עם הנשמה. למה? שהנשמה בפנים, תלך תבוא, אתה מתזז את הגוף. תעשה טוב לזה, תעשה טוב לזה, תעשה את זה, תעשה את זה. תקום בבוקר, תקרא, תלמד, תתפלל, תעשה ככה, תיקון חצות, תקיעה, אבל אני עייף, אני... לא, 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 לא. אתה לוקח, מתזז את הגוף לשרת את הנשמה. עד שאומר, טוב, טוב, לכי, לכי, תשחררי. והי בשלח פרו. זה שלב ראשון. ואז יש לך פוסט טראומה. צריך גם על זה להתגבר. תקבל עזרה. כל הבא להתאר, מסיים בידו. אחרי זה תבין שתלמד להתפלל. תלמד להתפלל. מתי אתה מתפלל שאתה מבין, מרגיש, חווה, שיש למי? ברגע שאתה מתחיל להתפלל, כבר ניצחת. למה? באותו רגע שאתה מתפלל, אתה מנצח. כי באותו רגע, אם אתה מתפלל, אתה מאמין שיש מי לדבר. אל תפסיק. כל מה שאתה מתפלל, עוד לא בא יאוש. יאוש זה הסוף. כל מה שאתה מתפלל, אתה באמת נמצא בתדר של תפארת. תקווה, איזון, שמחת חיים, אהבת חיים, אמונה בטוב. כל זמן שאתה מתפלל, לא משנה מה עובר עליך או עלייך. לא משנה כמה זה נראה נורא. זה אומר, למה היצר הרע מתעלל בך? כי יש לך משהו שהוא רוצה ועוד לא נתת לו את זה. הכי מסוכן שנהיה שקט. סימן שהוא כבר לקח לך את מה שהוא רצה. כל זמן שאתה נלחם, אתה מנצח. כל מה שאתה נלחם, זה כמו שאתה נאבק עם האויב, אבל זה אבקות בתוך המים. ברגע שאתה מתפלל, זה כאילו תפסת את הראש של האויב שלך ודחפת אותו מתחת למים. אין לו חמצן. שאלה כמה חמצן יש לו, שעברת לו באינפוזיה, עם כל השטויות שעשית קודם. אבל כל זמן שאתה מחזיק לו את הראש מתחת למים, הוא נחנק. כל מה שאתה מתפלל, אתה חונק אותו. זה ייקח 10 דקות, רבע שעה, שעתיים, יומיים. אבל כל מה שאתה ממשיך להתפלל, אתה חונק אותו. ברגע, יהיה רגע מסוים, שהוא פשוט ישלח אותך לחופשי. למה? הוא כבר חנוק. זה העניין של התפילה. זה הכוח של התפילה. לכן שנאמר, אל תראי תולעת יעקב. מה, לקרוא ליעקב תולעת? לא קצת מביש? יש פה שני צדים לזה. תולה, בגימטריה, 506. אנא בכוח. אהבת חינם. הכוח להפוך את השליליות לחיוביות. גם תולעת, כוחה אינו אלא בפיה. ולעם ישראל הכוח הכי חזק זה התפילה. הכי חזק. כל מה שאתה מתפלל, אתה מנצח. מתי אתה מפסיד? שאתה מפסיק להתפלל. כל מה שאתה מתפלל, אתה חונק את הפרו. כי פרו פה רע, אבל פה שלך מדבר טוב. וגם תבינו, גם השכל שלנו, אם אתה מדבר אל הטוב ההחלטי, המוחלט, אז השכל, התת מודע שלך מרגע, אתה לא יכול לדבר אל הטוב, הוא לא קיים, אין כזה דבר. אתה לא יכול לקפוץ ולשמוח, לקפוץ ולרקוד וכו', ואתה לא שמח. כל המחקרים המדעיים מראים את זה. בן אדם בדיכאון הכי גדול, אתה שם מוזיקה שמחה, מתחיל לקפוץ ולרקוד, סרוטונינים, אנדורפינים, הכל מתחיל לזרום. למה? מה זה עבדת על הפרעה שלך? אז השלב הזה של התפילה הוא הכרחי. ואז זה לא משנה. רבע שעה, שעה, שעתיים, יום, יומיים. בסוף נגמר לו החמצן. מה קורה שנגמר לו החמצן? האשליה מתפוגגת. פתאום אתה רואה את המציאות האמיתית. מלוא כל הארץ כבודו ואין עוד מלבדו. פתאום זה כל כך ברור. ברגע זה מתפוגג ואתה רואה את האמת. הניצחון פה הוא אדיר. אדיר. התחושה הזאת שזה פוף. לאן הוא הלך? לאן החושך הולך שמדליקים את האור? למי אכפת? לאף אחד לא אכפת. כי ברגע שנדלק האור, פתאום הכל, מה זה היה? התפילה חונקת אותו והורגת אותו. עוד פעם, אתה לא יודע כמה זמן זה ייקח. לפעמים הפרעה שלך שמן וכבד וגדול, ויש לו מלא חמצן כי הכנסת לו באינפוזיה. הוא כל כך, עד שהוא יחנק, ייקח כמה ימים. לפעמים 5 דקות מספיק. הוא כזה חלשלוש קצת. אחרי 5 דקות של תפילה, פתאום הוא לא יכול להישאר יותר, הוא משלם, יאללה, לילה, תעזוב אותי. ופתאום הכל מסתדר. והשלב הבא, דבר בני ישראל וישראל. מה תצעק אליי? יש שלב שאתה יכול כבר לדלג לשלב הבא של הקפיצה הקוונטית למקום של השלמות המוחלטת, שאפילו אם זה קרח זה ידלוק כי אתה צריך את זה. אפילו הדלת נעולה, אתה תמצא את המפתח ואתה לא תדע איפה מצאת אותו, ואתה תפתח ואתה תעבור. איך? אין לך מושג יחסית את זה. אתה תלך דרך הדלת. הדוגמה שנתנו בשיעור הקודם, העניין הזה של במטריקס, שהגיבור במטריקס הראשון, שהוא מגיע למצב שפתאום הוא רואה את כל המטריקס. הוא פשוט מפוצץ את החושך מבפנים. והכל נהיה אשליה, פוף, ואין יותר. ואז אתה עושה מה שאתה רוצה, אתה רוצה לעוף, אתה עף, אתה רוצה ללכת למים, אתה הולך למים, אתה רוצה להקים מישהו לתחייה, אתה מקים אותו לתחייה, למה? הכל אפשר במדרגה הזאת, הכל אפשר, כי אתה מתחבר לזרע של המציאות, אתה יכול לסדר את הכל. אתה מתחבר בעצם למקום שהכל עוד היה תסריט. אז אתה יכול לכתוב את התסריט מחדש. כי אתה עכשיו, אתה סייטן, אתה הכותב, אתה היוצר, אתה אבימאי, אתה כותב, אתה עושה, אתה עורך, הכל, אתה עושה את הכל. ואז, הכל מתהפך. מה קורה שאנחנו מגיעים למקום הזה? זה התחושה של היה שווה. מצרים, פרח, פרעה, כל השטויות, אם הייתי צריך לעבור את כל זה בשביל זה, הכל היה שווה. שאז אתה אומר צידוק הדין, אתה מצדיק את הכל. הכל היה זדונות, נפחים, זכויות, הכל, כל מה שעברתי, אתה רואה, לא הייתי מגיע לפה, אם לא הייתי עובר את מה, כמו שאמר רבי שמעון, אם לא ראיתני בכך, לא הייתי בכך. איך מגיעים לאותו מקום? דרך אחת, נורא פשוט. מיד אחרי כן, פסוקים יוטט, כף, כף א', ויישא מלאך האלוהים ההולך לפני מחנה ישראל, וילך מאחריהם, ויישא עמוד הענן מפניהם ויעמוד מאחריהם. קודם כל, ויישא, וישאו, זה גילוי האור העליון. קום מהשם ויפוץ אויביך. ויהי בנסוע אהרון. נסיעה זה גילוי של האור. שמתגלה האור בלי גבול, הכל אפשרי. הכל אפשרי. גם ויישא, הפסוק הראשון יש בו 72 אותיות. בפסוק שאחרה פסוק כף, ויבוא בין מחנה מצרים ומחנה ישראל, גם שם 72 אותיות. וכף א', וית משה את ידו על הים, ויבקו המים. שלושת הפסוקים האלה, 72 אותיות בדיוק, וזה עניין עין בית שמות. כלומר, העניין של עין בית שמות נועד לקחת אותנו לאותו מקום של הכתר העליון. המקום שבו הכל אפשרי, בלי, ואתה לא עושה חשבונות. כן, אבל אולי לבורא עולם קשה לו לעשות את הנס הזה. אתה רוצה עכשיו לעשות חשבונות? וקודם כל הוא לא עושה את הנס הזה, אתה עושה את הנס הזה. יחד איתו. איזה סוד עצום. אז הזוהר נותן לנו פה את כל הסיפור של ויסה ויבריית, פסוק אחד קדימה, מימין לשמאל, כי זה כנגד אברהם אבינו. הפסוק השני, משמאל לימין, כי זה כנגד יצחק אבינו. קו שמאל דין. הפסוק השלישי, שזה יעקב אבינו, שזה הימין שולט על השמאל, שוב מימין לשמאל. עכשיו זה, שכותבים את זה כך, אנחנו מקבלים את עין בית שמות, כמו שמופיע בזוהר כבר מאות שנים, בכל הדפוסים, חלק גדול מהדפוסים של הזוהר, עין בית שמות. מה צריך לעשות בשביל זה? לסרוק את עין בית שמות. מה קורה אם אין לך זמן לסרוק את עין בית שמות? אומר רשי. רשי. רשי? מה רשי היה מקובל? כן, אמרנו שהיה מקובל. אומר רשי בפירוש שלו על מסכת סוכה. תלמוד. פירוש על מסכת סוכה. בכל ישיבה יש את התלמוד הזה. למה סוכה? בסוכות יש נענועי לולב. אחרי שמנענעים את הלולב, ימין, שמאל, קדימה, אחורה, דרום, צפון, מזרח, למעלה, למטה, אחורה, סיימנו את הלל, עושים הושענות. מה זה הושענות? הושענות, אומרים הושיענה, אנה השם, הושיענה, אנה השם, הושיענה, עושים סיבוב סביב בית הכנסת ואומרים הושענות. הפסוק המרכזי בהושענות זה אני והו הושיענה. תשאל, יהודי דתי שכל שנה עושה את ההקפות עם ההושענה, תשאל אותו מה זה אני והו הושיענה. ככה כתוב. אומר רשי, כתוב. בקריאת ים סוף, שלושת הפסוקים, ויישא ויבוא ויית, פסוקים יוטט, כף וכף א', שמחברים אותם קדימה, אחורה וקדימה, מקבלים עין בית שמות, שאיתה משה בקע את ים סוף. אם לוקחים את העין בית שזה 72, ומחלקים את זה לשני חלקים, למד וו ולמד וו, שיש למד וו צדיקים, יש למד וו נרות של חנוכה, יש המון עניין של למד וו, רק אם יש שני למד וו, הלמד וו הראשון מתחיל עם והו, והלמד וו השני מתחיל עם אני. ושאין לך זמן לכוון על כולם ביחד, תכוון אני והו, כי זה סגולה לישועה. שני השמות האלה. הראשון של הלמד וו הראשונים, והראשון של הלמד וו השניים. אני והו, סגולה לישועה. רשי אומר. רשי. עכשיו, מה עוד? והו, הרי יש לנו בקידוש של ליל שבת. בקידוש של ליל שבת, יש שתי פסקאות. פסקה אחת, ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, 35 מילים. פסקה השנייה, ברוך אתה מקדש השבת, 35 מילים. ביחד, 70. ביחד עם סברים הרנן, 72. במקרה, ויחולו בגימטריה 72. ויחולו השמיים והארץ, ראשי תיבות, והו. וו ויו. עכשיו, אם אתה לא יודע, לא קראת פרשת בשלח בזוהר, אין לך מושג שככה זה עשוי, ככה זה בנוי. כן, יש סידורים ששם אין 72. למה? מישהו שלא הבין את הטכנולוגיה, חשב שהוא יכול להוסיף מילים כדי שזה יראה, התפילה תראה יותר יפה. כל המוסיף, גורע. למה? מי שם אותך טכנאי של תפילות? כשחזל קבעו שזה 35 מילים, 35 מילים, הייתה הכוונה, 72 שמות, זה בקידוש. למה? כי קידוש זה גילוי של אור דחוכמה. וחוכמה, התדר של חוכמה זה גם 72. הכל מסתדר. אני והוא הושיענה. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם. ויחולו השמיים והארץ והו. אתה מסתכל על זה, מכוון על זה. אתה עכשיו, אבל אם יש לנו קצת זמן, וקשה לנו וכן הלאה, תוך כדי שאתה מתפלל, תסרוק את העין בית שמות. וכמו שאמרנו, התפילה תביא אותנו להשם, למידת התפארת, העין בית שמות ייקחו אותנו למזלה. עכשיו, מזלה זה אור דרך. מה זה מזלה? מה מילה? שהמזל נוזל מלמעלה מהשפע העליון. איך אתה מגיע למזלה? עין בית שמות. לסרוק ולהתפלל ולהתחנן ולבקש ולהתכוון. להגיע למקום שמעבר למילים ולתפילה. אבל מזל, יש עוד דרך. מזלה זה בגימטיה 78 זה 3 פעמים 26 זה י' כבב כשם השם. אחרי ויחולו השמיים וארץ וכולי, עושים ברכה על החלות. לפי הארי, מבחים על 12 חלות. איך עורכים את החלות? מצד ימין, שמים מצד ימין למעלה, חלה על חלה, מה שנקרא לחם משנה, שתי חלות אחת על השנייה, זה י' וה'. מצד ימין למטה, עוד שתי חלות אחת על השנייה, זה ו' וה'. ארבע חלות כנגד י' כ' ו' כ'. מצד שמאל למעלה, שתי חלות אחת על השנייה, י' וה'. מצד שמאל למטה, אחת על השנייה, ו' וה'. באמצע, ארבע חלות. אחת על אחת, שתיים, שתיים, י' וה', ו' וה'. אתה לוקח את י', את העליונה מצד ימין, ומחברת עם על הו', וכן הלאה, ואז יש לך י' כ' ו' כ' מצד ימין, י' כ' ו' כ' מצד שמאל, י' כ' ו' כ' באמצע, וגימטיה מזלה. אתה מחבר את כולם לאחד, נהיה 13 זה אחד. נכון? מה קורה אם אין לך 12 חלות? אז בדרך כלל את החלה היא כלואה. מכמה? לפחות 3. נכון? מה שנקרא בבבין תתקטר. שהברכת הברכה על החלה בליל שבת תתחבר בבבין. שאתה אומר וו. יש לך שני וווים, נכון? וו. החלה מצד ימין, נכון? זה וו, והחלה מצד שמאל, בגלל זה הם בצורה ארוכה. בחג הם עגולות, אבל בשבת זה צריך להיות חלות ארוכות. למה? זה וו, זה וו. אז יש לך לפחות וו. אם אתה יכול, תעשה בבבין, כי אז יש לך שש חלות מצד ימין, שש חלות מצד שמאל, ביחד 12, יש לך את הוו, התחברת למעלה. ואז אתה מחבר, אתה מושך את האור של המזלה, שיש שפע מעבר לטבע, לכל השבוע. איפה עוד קיים? תפילת עמידה. בתפילת עמידה אתה מתחיל, ברוך אתה השם, הברכה הראשונה, מגן אברהם. אומר הזוהר, תדמיין עכשיו י' כ' ו' כ' בלבן מצד ימין. הברכה השנייה, ברוך אתה השם, מחיי המתים. תדמיין עכשיו את י' כ' ו' כ' מצד שמאל, בצבע אדום. עכשיו, הברכה השלישית, ברוך אתה השם, הקל הקדוש, תדמיין את י' כ' ו' כ' באמצע, בצבע ירוק. יש לך עכשיו 3 י' כ' ו' כ', כמה זה? שוב 12, נכון? אותיות. בגימטריה 78, מזלה. אתה מחבר את כולם ביחד כדי למשוך את המזל העליון. להתחבר למזל העליון שהשפע ירד כנגד הטבע, שהיום יהיה לי את הכוח ללכת נגד הטבע. ביום כיפור וראש השנה. באותו מקום יש 4 פעמים ובכן. ובכן, אז כתוב בכתבי המקובלים, לכוון, בכן בגימטיה 72, זין בית. ובכן 78. 4 פעמים, כי אתה מושך את זה פעם לעולם הצילות, פעם לעולם בריאה, פעם לעולם יצירה, פעם לעולם עשייה. את מה? את הכוח של מעבר לדרך הטבע, לכל השנה כולה. והעבודה פה
עכשיו זה להשתמש בעין בית שמות, ביוקי ובקי, בתודעה הזאת, שאפשר ללכת נגד הטבע, נגד ההיגיון, נגד השכל, נגד הכל, כי הכל אפשרי. ומי שחי ככה, ופועל ככה, אי אפשר 24 שעות ביממה, אבל יש לה רגעים כאלה פה ושם. אתה עובר את כל השלבים האלה, הכל שווה. אז יש לך את הכוח להתמודד עם כל, אתה חי בתוך הגוף, יש כל מיני בושות וחרפות. אי אפשר. למה? זה הגוף. אבל שיש לך את הרגעים האלה, שווה את הכל. שבוע טוב, בהצלחה לכולם, ניסים ונפלאות. לא לפספס.